Κάνει ας εμείς πασλόστο, καφάφτε.
טוב, אני חושב שאנחנו בסוף נון ב' בכל פנים, מאחר שאנחנו בסוף ממתת, אז אין סיבה שלא נהיה בסוף נון ב' כי תקראו את נון, נון א' ונון ב' ובזאת אנחנו בסוף נון ב' מאחר שגם קראנו נון ג' אמר חבר ומה דעתך על הלשונו? האם אתה סובר כקדמוניות הן ואין להן התחלה? אמר הכוזרי לא כן, אלה נתאבו בתקופה מן התקופות ונקבעו בהסכמה כללית. ראה לדבר היות כולן מורכבות שמות, פעלים ומילות. וכן כמילה בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השונים. אמר החבר, סברו אותה כי אדם אחד בדה לשון מליבו, ושמעת על אדם כזה? אמר כוזרי, אני סבור כך, אף לא שמעתי על כך, אך אין ספק בדבר כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה אמינה מי. אמר החבר, השמעת על אומה החולקת לדבר השבוע ידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת? וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי איי המערב, אם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור והסכמה כללית? אמר כוזרי, דבר אשר כזה ייתכן אמנם בהסכמה כללית, אך זוהי השערה רחוקה, ויותר קרוב לראות סיבת הדבר להיות כל אנשים בנים לאדם, או לנוח, או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אמר החבר, אכן לזה כיוונתי. וכן גם בספירה העשרונית הסכימו עליה כל בני האדם, מן המזרח ועד למערב, כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד מספר העשר. אין זאת כי מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. טוב. מוצגים לנו פה שלוש שאלות שבאות לעורר אותנו, כלומר את המלך, ואם לעורר אותו על שלוש תופעות מעניינות שהן כולן מעידות על איזה אחדות. השפה, הנה, אומר פה הכוזרי, אומר פה רבי יהודה הלוי, מה שכיום אנחנו יודעים על פי המחקר הבלשני, כי באמת נכון, ישנה איזה מבנה על של כל הלשונות שהולכים ומתכנסים אל איזה שפת על. היום קוראים את זה פרוטושמי. אבל ישנם מבנים אוניברסליים שבכל השפות הם כולם נמצאות. השפה היא מורכבת שמות, פעלים, מילות. וגם דרך התקשורת בבני אדם היא על ידי הגיים מילוליים. מה שמצביע על איזה איזה עניין אוניברסלי, משהו שהוא מאחד את כולם באותה מידה. וישנה עוד נקודה מעניינת, והיא שתרבות, האנושות כולה מסחרנת את הזמן שלה באותו מקצב, משהו ממש לא היה מוכרח להיות כך. למה דווקא שהשבוע יהיה בין שבעה ימים? למה שזה לא יהיה תמנוע, צ'אוע, לא יודע מה. יכול להיות כל חלוקה שרוצים. למה? מה נעלו על השבע? והשמעת על אומה חולקת דבר השבוע, זה גם כן משהו אוניברסלי. וגם הספירה. למה לך לספור על הבסיס העשרוני? הנה, כיום האנושות כולה מסתדרת מצוין, עוד יותר טוב מכל טוב, על ידי הבסיס הבינארי. זזים, ככה הכל זז פה בימין. אז גם יספרו. 1, 0, 1, 0, 1, 0. מסתדרים מצוין. אז לא צריך דווקא בסיס סוני. אפשר כל בסיס אחר. למה דווקא סוני? שלושת ההצבעה על האחדות האוניברסלית הזאת, בואו נקדם תהליכי. היא יכולה להיסקר בשתי רמות. ברמה הבסיסית, וזה כנראה מה ש... אני רוצה לקרוא לזה משכיות הכסף. אז מה שכולנו מבינים, יש פה הוכחה ניצחת לסיפור המקראי. עכשיו בואו נקדם עוד תהליך. כבר אמרתי לכם שלמלך יש כמה תפקידים. תפקידים תפקידים שונים. פעם צריך למפות את כל התפקידים שלו, והם חוזרים. התפקידים שלו הם חוזרים. אחד התפקידים שלו זה לסכם עניין. לסכם עניין באופן נכון. זאת אומרת, בסוף שהמלך מבין נכון, אז העסק מוצא, זהו. עוברים על. כשהמלך יתאר את העניין, הוא אומר, טוב, וכך התכוונתי, בסדר, הבנת, העסק מוצא. פה אנחנו פוקעים בתפקיד הזה בפעם ראשונה. המלך, הוא אומר את ההסבר, והחבר אומר לו, או, לזה התכוונתי. אז הנה, הבנו את הרעיון. מה רציתי להגיד? והוא מסביר פה בצורה מאוד פשוטה מה שהוא רוצה להגיד. אבל עדיין אני אומר שמה שרבי יהודה הלוי מסביר לנו, זה הסברה אמיתית, זה מה שהוא רוצה להגיד, משכיות כסף. הוא רוצה להוכיח לנו שמשה רבינו לא משקר, זה המשך הסיפור הקודם. זאת אומרת, המשך הנושא שאתה רואה, הוא בא ומספר להם סיפורים על דבר מעשה בראשית ונוח וכל מיני דברים. מה, מישהו יכול למכור בובקס כאלה למי שלא רוצה לקבל את זה? זה המשך הפסקה הקודמת, נון א' נון ב' שרין. הייתכן, ולא היו חכמים מצרים חולקים עליו, בזה על משה ועל דבריו אלה, לא ראינו, כי גם הוא חקר אותו, אף כי אנשים שאינם מבני עמו. ואי אפשר לבוא ולספר לעם שלם, לעמים שלמים, תרבות שלמה, מה היה לפני 500 שנה, הדברים המצוצים מהאצבע. זה לא מציאותי, ומשה שמספר שהייתה בריאת העולם, אמת אמר. וגם שהוא מספר, עכשיו הוא המשך העניין. הסיפור המקראי של משה, אמין הוא. כי הנה הוא מספר על בריאת העולם שהייתה לפני 500 שנה והיו שם אנשים כאדם נוח וכו'. כך הוא מספר. תראה שהעובדות המציאותיות שמתבחנות במבנים הלשוניים הזמניים והספרותיים, אז הם כולם זה יוצר איזה, הם כולם תואמים, זה יוצר איזה מתאם באוריינטציה המקראית. אז סביר שזה נכון. סביר שבאמת היה לא תומן. למה באמת כל האנשים מדברת באותו מבנה לשונים? אין זאת שמשהו מושפע עליהם כזה יסוד אחד. אז סביר שפשוט כולם דיברו בשפתו של אדם ראשון, ואחר כך התבטלו הדברים, אבל רושם ראשוני נשאר, ולכן עדיין המבנה הבסיסי נותן את רישומו בכל הלשונות. סביר שכל האנושות היה לה שבוע של אביהם הראשון, ולכן ככה הם מקבלים את זה. וכאן סביר שכל האנושות ספרה 1, 3, 4 כמו אדם ראשון, ולכן ככה הם שומעו. סביר. סביר מה שהיה להוכיח. זה לא ממש היה ניצחת, אבל מסתבר. ואם כך רואים שהסיפור של משה רבינו על דבר בריאת העולם ובריאת אדם והאנושות שלך והתפצלה מאיזה יסוד מרוכז אחד, אמנם זה נכון, אז מה? אז הסיפור המקראי הוא נכון. ונקדם תהליכים. כמו שכבר אמרנו, הערנו ביחד לסיפור הבריאה. זאת אומרת, זה שהעולם ברור, אנחנו לא... זאת אומרת, אריכות הדברים המופלגת הזאת של רבי יהודה הלוי להוכיח לנו פה שמשה רבינו לא משקר, מה שמספר לנו סיפורי הבריאה ואדם ונוח, יש לנו... אז נחזור לדברים שאמרנו פעם קודמת ועוד נעסוק מהם גם בהמשך, ונשאל את זה בצורה גסה, נגיד, מה אכפת לנו? אתה המחבר את הספר, אתה בא ללמד אותנו פה את עיקרי אמונת ישראל בתורה. אתה בא, שאתה בא וצועד בעקבות משה רבינו בדבר השם אשר אליו, ואתה יודע מה, ואם העולם לא נברא לפני 4,000 שנה אלא לפני 40,000 שנה, לפני 40 מיליארד שנה, מה אכפת? מה זה משנה? מה? ואם העולם, אתה יודע מה, לא היה אדם ראשון, היו 80,000 בני אדם ראשונים, מה זה משנה? זה משנה לך משהו באמונה? יהיה עד שיהיה. זאת אומרת, השאלה פה היא כפולה, למה אתה עסוק להוכיח לנו שמשה רבינו כתב את זה, מה שהוא כתב, זה אומנם מסתבר שזה ככה, שזה נכון, אבל השאלה היא עוד יותר נוקבת, אם אנחנו מלמדים מה שאמרנו, שסך הכל רבי יהודה הלוי מלמד אותנו מקור חומש, כמו בני אדם, לא כמו ילדים קטנים. אז השאלה היא על משה רבינו, למה זה חשוב לספר לנו את זה? אני מודה שזה מסופר בתורה, אבל למה זה כתוב בתורה? כי זה לא היה אמור להיות כתוב בתורה. תורה אמורה להגיד לנו דברים חשובים, דברים רלוונטיים, דברים שהורו אותנו. הלא לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, כדי שנדע משהו לעשות בחיים. כי התורה לא תורה היא. מה זאת אומרת שתורה תורה היא? היא באה להורות לנו לחיות את חיינו בצורה ערכית. התורה באה להורות לנו את הדרך לערך, כמו שאנחנו נוהגים להגיד. ואם כך, בפרספקטיבה זאת, אבל נחזור לשאלה, מה אכפת לי מבחינה ערכית מה זה מסופר פה? אז למה כל כך הוא אובססיבי להוכיח שזה נכון? אז נעשה מהשאלה תשובה. זאת אומרת, נסלול לנו את דרכנו להבנת העניין לאור האוריינטציה הבסיסית שאני מציג אותה פה. אנחנו מן הסתם עוסקים פה בתורת הערך. תורת משה היא באה לראות לנו איך לחיות את חיינו בצורה ערכית, בצורה אלוקית, בצורה משמעותית. ברוח תלמידו הגדול, רבי יהודה הלוי, שהוא גם הוא בא ללמד אותנו את עיקרי אמונת ישראל ותורה, והוא בא לסדר לנו איך לחיות את חיינו על פי הערך האלוהי, איך לכתוב את חיינו בסגב, בתוכן, באידיאל האלוהי. זה העניין. עכשיו, אם אנחנו מחזיקים בראש את המטרה הזאת, בואו נקרא עוד פעם פה את הדברים ונזכר במסגרת שכבר דנו בפעם הקודמת, ואמרתי גם עכשיו וגם בפעם הקודמת שעוד נעסוק בזה, שסיפור הבריאה זה לא נכנס פה עכשיו האדם הישראלי לאובססיה של ויכוח על הטכניקה, בריאתנות. האם העולם בין 6,700 או בעל 14-16 מיליארד שנה או אינסטופ שנה. וזה מאוד קריטי כדי שנזכור ונדע את ההיסטוריה מהי. לא. הנקודה היא קריטית לא בגלל שאנחנו סובלים מתרבות שעות הפנאי. אנחנו זקוקים לדעת מה היסטוריה. היסטוריה נשאיר אותה לזקנים ומאבדי שיניים, שיזכרו איך היינו ואיך היה ואיך זה, ויהיה להם נושאים רומנטיים לדבר עליהם, בגלל שיש להם זמן. אבל מי שחיים לפניו, אין לו זמן. אין לו זמן במה שהיה. אלא אם כן, יש לו נפקמינה למה שיהיה. זו האוריינטציה של האיש הצעיר. פניו קדימה. ובמסגרת זאת, מן הסתם, זאת צריכה להיות הגישה. לא ההיסטוריה מעניינת, אלא הערך, המגמה, המשמעות שמתבטאת בהיסטוריה. כך אמרנו, אמרנו שזה חלק מהנושא הזה של הבריאה כולה. לא, נברא בשבעה ימים, 70 ימים, או לא משנה. אבל זה שהמציאות ברואה, זה משנה. המציאות ברואה, כי פירוש המילה בריאה, זה מציאות שאיננה, עוד פעם, גם פה זה שהמציאות ברואה, לא כל כך אכפת לי עכשיו, לכאורה, הטכניקה. האם זה נעשה יש מאין? אז זה נעשה על ידי שזה יצא מהכובע של אלוהים, או שיצא, לא יודע. הוויכוח שילך והתברר לנו פה, הנקודה שהיא מאוד קריטית, לדעת שהמציאות מעשה אלוקים היא. המציאות היא ביטוי אלוקי. המציאות היא עשייה אלוהית. עשייה אלוהית בעברית אומרים בריאה. כי אדם יכול לעשות המון דברים, לברוא הוא לא יכול. כי הגדרת המושג בריאה באמת, זה משהו חתום בחותם האלוהי. זו הגדרה היותר מדויקת של המושג בריאה. כל פנים אני אציין את זה, מי שאני רוצה עכשיו להאריך ממש בנושא הזה, אבל שוב, זו הגדרה מדויקת להפוק עם הבנות אחרות של איך שאנשים מבינים את המילה בריאה. זה הגדרת המושג בריאה. עניין החתום בערך האלוהי, בחותם האלוהי, בעניין האלוהי. עכשיו פעמיים, זה שהסיפור ההיסטורי חתום ברושם הבריאה, ברושם האלוהי, ברושם המגמתי, ברושם העניין האלוהי, אנחנו נקבל פה חדירת עומק נוספת. זאת אומרת, ייתכן והמימד שאני קורא לו משקיעות כסף הוא מספיק גם למדוכה הזאת שעכשיו אני מנסה להציב עליה את עיקר העיון והדיון של הספר. כי בסדר, אם אנחנו מבינים שעובדת בריאת העולם היא קריטית לערכו, אז תראה שההיסטוריה כולה מסודרת, הסיפור של הבריאה ואיך זה הדברים השתלשלו באור הבריאה, זה מחזק לך את התודעה שאומנם האומנם העולם נברא, כי כך הרע וזה היה בצורה כזאת וכזאת עם בריאת האדם, ומתוך כך קרו כמה מוראות שהנה אתה רואה שאילולי הנחת השתלשלות הדברים כמו שמסופר בסיפור הבריאתני, שאומר שהיה שם אדם ואחר כך נוע ואחר כך זה, אז אין לך כל כך הסבר למה זה מתרחש ככה. אז סביר שזה ככה, וזה מתאים, המציאות העובדתית מתאימה אל הכרוניקה הערכית. ולכן זה חשוב לנו לדעת. טוב, אפשר להגיד שזו תשובה מספקית. ובזאת, אנחנו עולים אולי משלבים פה את מה שקראתי, את משקיעות הזהב, את משקיעות הכסף, בית הפוכי הזהב. אבל אני רוצה לעשות עוד צעד קדימה, ובאמת כבר לרוץ לתחילת הסוף של הסוגיה. כן.
אבל כל הדברים האלה הם לא מוכיחים בעצם שהיה אדם אחד, הוא יכול אולי להוכיח שהקיבוץ אחד.
לא משנה, הוא אומר, תראה, המצב הזה, הנתונים האלה, זה לא הוכחה מוחלט. הם מצויים איזו הסתברות, אתה רואה, שתקח את הסיפור הזה, שתקח את העובדות האלה, אתה רואה שהם מתאימים. אז רואה שזה סביר. זה הכל. הוכחה. למתעקש. כי מתעקש יכול להגיד כל דבר. אבל זה הוכחה למי ש הוא רוצה לברר האם הסיפור הזה לא עקור, לא ייתכן.
לא,
הסיפור הזה המקרי ייתכן, מסביר, ואין שום דבר במציאות שמתקורם כן. זהו. אני רוצה לנסות להצביע פה על מבט שנחיצותו, בשביל נחיצותו כבר צריך לדעת הרבה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים במסגרת תשובה לשאלה שהוצבה פה על הקביעה של חיוב התורה עלינו מצד שהוציאנו אלוהים ממצרים, מצד להיות לא התחברות עמנו ביותנו, ביותנו סגולת בני אדם. ואמרתי לכם מעבר שבאמת יש פה התשובה היא ארוכה, כי החבר יממש את הקרדיט שניתן לו בבקשתו, סעין הנה וראה את הדבר ברחבה ושם הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר, והוא ממש פה את הקרדיט לאט לאט. התשובה היא ארוכה והיא תגיע לסופה שם בפסקה שם איפה זה היה כן, בסוף פסקה עין פי בפסקה פי יגיד נחזור לענייננו הדיאני אך כמה דתכם, כי בזאת הוא גמר את חובו שם, הוא יגמור את חובו על טיעונו שחיוב התורה שלנו הוא צד שיותנו סגולת שהוציאנו מצרים ביותנו סגולת האדם. אני אגיד לכם כבר עכשיו, אגלה לכם את הסוד של מה באמת התשובה, ועל פי זה אני אגיד לכם את מה שאני מעלה פה כסברה, כהצעה למה העניין שמסתייע על ידי הצבעה על שלושת העובדות האלה של השפה, השבוע והספירה, שהם במסגרת שהם דרך אגב של דרך אגב של דרך אגב לביסוס המניין, זאת אומרת המניין שאנחנו מונים בבריאת העולם. אנחנו נראה שרבי יהודה הלוי בונה את התוכן של העניין האלוהי המדריג את המציאות דרגה אחר דרגה, שדרה אחר שדרה, ומתרכז בהוויה הישראלית והולך ויוצר את הקטגורליות הנפשית של ההוויה הישראלית. ישנן תבניות, ערכים, עקרונות שעל פיהם בנויה הסובייקטיביות הכלל ישראלית. זאת אומרת המבנה הנפשי של כלל ישראל יש לו תצורות מיוחדות, יש לו אופי, תכונות מיוחדות שהם שהולכים ויוצרים את תביעת ההתנהגות המיוחדת. מגמת החיים האלוקית, הכללית, מחוללת כל דומה, צומח, חי, מדבר, ישראל היא זאת שיוצרת את התבניות האלה, את הצורות האלה שבסיכומו של דבר הולכים ותובעים את ייחודיות ההתנהגות התרבותית, ההגותית, המילולית, המוסרית, המעשית, עד פרטי פרטי דיוקיה המשקפים את ה צורה הנפשית הזאת, שהיא איננה אלא המשך של העניין האלוהי המתגלם בה, והיא זאת שיוצרת הן את הסגולה, זאת אומרת העניין האלוהי ההולך ומתרכז פה בתכונת חיים פנימית שמגלמת את אופיו, היא זאת שיוצרת את הסגולת בני האדם, ואת אופיה המיוחד של הסגולה הזאת, את אופי החיים המיוחד, את התכונה המיוחדת של הפעיליות היקרה הזאת של בני האדם, ובהתאם לכך הולכת ויוצרת את נורמת החיים המיוחדת לחיים המיוחדים האלה, שזה כל התורה והמצוות. ועל כן חיוב התורה עלינו מצד היותנו סגולת בני אדם, מצד שהוציאנו ממצרים, אופי החיים הזה הולך ופורץ ומוציא אותנו ממצרים, בניסים ונפלאות ובכל ילי הפלאים של ההיסטוריה שלנו, והיותנו סגולת בני אדם. ומצד זה חיוב התורה עלינו. אנחנו פשוט חיים את חיינו על פי אופיינו הפנימי. זהו. זה תמצית כל התורה כולה על רגל אחת. עכשיו, בדרך הוא מסביר לו הרבה מאוד דברים. הוא מסביר לו שהחיים מבטאים את הערך, מבטאים את תודעת הסגל, העניין אלוהי, שהולך ונותן את רישומו ברוח האדם, שההוויה הזאת כולה תבטא אותו על כל פרטה. דרך אגב, פה הוא מתחיל, זאת אומרת, בהמשך פה הוא ילך ויגיד, תראה, מגמת החיים הכללית הולכת ויוצרת דייקנויות מפליאות. החוכמה האלוקית היא לא רק יוצרת את הקוסמוס, ההוויה, הבריאה, היא תיצור נמלה, דבורה. והחוכמה מתגלה שם במפרט, היא לא פחותה ממה שמתגלה במכלול. כי המגמה האלוהית היא מאוד מדויקת, ועל כן אל תתפלא כשהמגמה הזאת מתרכזת בעם, היא יוצרת מין צורות חיים מאוד נוקדניות, פרטניות, מדוקדקות, כך ולא אחרת. וההתנהגות על פי הסדר ההולך ומופיע הוא הרפואה, ויוזמה לתפיסת סדר חופשי זה השתוללות של שכה באוצר התרופות. ישנו פה סדר ערך אלוהי ההולך ומכונן את הדברים. והסדר הזה הוא לא רק יוצר סדרים פיזיים, הוא גם יוצר סדרים פסיכיים ורוחניים. כדאי שתתחיל להתרגל לזה. שים לב, זוהי תופעה אוניברסלית. המגמה האחת נותנת את רישומה ברוח האדם. אתה רואה שיש סדר ברוח האדם? למה המבנים הלשוניים הם מסודרים בקטגוריות כאלה? למה המבנים של הטמפו, של הקצב, הוא מופיע בקטגוריות כאלה של שבוע? למה המבנים הקוגניטיביים, ההגותיים, הכרתיים, מופיעים בסדר כזה של סבירה כזאת? למה? קשיה, למה? כי ישנה פה אחדות, ישנה פה מגמתיות, ישנה פה שורשיות, ישנה פה אדם הראשוניות, ישנה פה בריאה אלוהית, ערך, מגמה, רצון, תוכן, נשגב, המחולל את הכל וחותם אותו באופיו. והוא מיוחד, הוא לא אמורפי, הוא לא חסר צורה, חסר כיוון, הוא מסוים. והוא נותן את רישומו ברוח האדם בשרי. אל תתפלא, לשם הוא חותר בסיכומו של דבר, אל תתפלא, אל יהיה הדבר רחוק בעיניך, הוא יגיד בפסקה עם זי, שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. זהו שורש האמנה ושורש המרי, שורש הכפירה כאחד. טוב, זה עוד יוסבר בהמשך. על כל פנים, זה המודל שהוא עסוק לבנות פה. זה המודל העמוק שהוא עסוק לבנות פה. ודרך אגב, אז פה עברתי לכם כבר את כל הסיפור. זאת אומרת, בגדול. שעוד נותר לנו קצת להיכנס לפרטים, לסגור את הפרטים. אבל זה הכל יסתדר בתוך הסיפור הזה. ופה, זו המטרה הכפולה של הדברים. כן? זה מעיד לנו שהסיפור המקרי הוא נכון, זה מעודד אותנו לחשיבה העמקנית. שים לב, ברוח האדם יש סדר. סדר נמצא לו רק בפיזיקה, הוא נמצא בכל מקום. יש סדר, יש משטר, יש חוק. חוק הוא פועל יוצא של הערך. ערך מופיע בצורה. המהות מתגלה אלינו בעניין, בצורה, במגמה. והנה היא הולכת ועורכת את רוח האדם באשר הוא. זו האחדות האוניברסלית. אם תרצו, המבט הזה, שהוא עיקר המסר שהולך ונבנה פה, הוא מדלג לנו ביאף מעל כמה בעיות שבמבט הנמוך והפשוט שאני קורא לו משקיעות הכסף, שגם הוא טוב והוא אמת, ואני משנה פעמים רבות, משקיעות הכסף זה לא תעזבו שטויות, בואו ניגש לעצם העניין, זה לא תעזבו שטויות, זה נכון, ורבי יהודה הלוי התכוון אליו, והוא חשוב בפני עצמו, והוא יקר ככסף. ומכל מקום, העובד הזה הוא רובד בעייתי מבחינת העובדות, בטח למה שאנחנו יודעים כיום. כי ברובד הזה אפשר להדשות כמה קושיות עובדתיות. א', ביחס לקביעה שעמדת על אומה חולקת בדבר שבוע, הידוע לכולנו, המתחיל ליום ראשון, מלשם יום שבת, אז לעומת הקביעה של רבי יהודה הלוי פה, לא, לא שמעתי, אין דבר כזה. ולמה זה? אבל תשובה עובדתית, ששמעתי גם שמעתי. ויש, אם תכיר מספיק טוב את המציאות, אז תדע שיש. ישנם בכל מיני מקומות, באלף האיים שם, בים השקט, כן, בכל זה, יש שם כל מיני תרבויות שאין להם שבוע. יש להם 12 יום, יש להם, לא זוכר, אבל שבוע זה לא דבר כל כך אוניברסלי. על כל פעמים, הוא כן אוניברסלי, על פי רוב, אבל עובדה שיש גם מקומות לא. ובמה שאתה מספר לנו עוד דבר, כן, גם כיוונתי הספירה היסרונית, גם הספירה היא איננה מוחלטת ביסרוניותה למי שמכיר את המציאות, כיום. תראו, בעולם של רבי יהודה הלוי, והמידע שהיה להם, אז זה מה שהם ידעו. אז אין לבוא בטענות. אבל מכל מקום המציאות היא לא נכונה. מה שהוא מטביע עליו זה פשוט לא כך. ולכאורה נפל הבסיס, נפלה הוכחה. טוב, אנחנו לא צריכים להיות יותר מדי מוטרדים מזה שנפלה הוכחה. אז נפלה הוכחה של רבי יהודה הלוי, על פי מה שהוא הבין, זה באמת לא עיקר הספר, גם אפילו לא על בסיס, אם נבין את זה כמשקיעות הכסף, אפילו לא ברובד של משקיעות הכסף, זה לא הוכחה. מראש זה לא הוכחת מחץ, כי כבר אמרנו שהמתעקש מראש, מראש כבר יכול להגיד, אז מה, אולי לא, ויש דברים אחרים, וכולי, ואפשר, זה לא מוכיח שום דבר. טוב, אז זה לא הנקודה. אבל, אז מראש הוא לא הכל נשען על זה, אלא זה רב חדמין. אבל אם אנחנו עכשיו נחזים בקו שאני בחוץ שאני מנסה לתפור פה, שהוא עדין יותר, חוט הזהב, שהוא הולך ונבנה לנו פה מדעת או שלא מדעת, זאת אומרת, או שאנחנו מבינים שהוא מתחיל להיבנות לנו, או שעצם זה שאנחנו מתרגלים לעקוב אחרי העובדות האלה, זה הולך ומסדד לנו את שדה ההכרה וההבנה למה שיחדור יותר בהמשך, כדרכו המקצועית הנפלאה של רבי יהודה הלוי כל הזמן, שהוא לא ממהר לגרום לנו להיות עמקנים. ההפך מזה זה נכון, הוא רק מפזר לנו אינפורמציות עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ודומני שבאמת להכניס לנו בתחיסה את האילוץ להיות עמקן, הוא יעשה במאמר הזה, במאמר תאומי. אני אמסור לפניכם הודעה כבר פה עכשיו, אני עדיין חושב שאינני מבין אותו, זאת אומרת אפילו פשט שם אני עדיין, למזלי הפעם לא נלצתי ללמד אותו, אז לכן אבל זה מאמר קשה להיות בנים שם, שם, שם זה העומק, שם כל מה שהוא בנה בנה לאט, שם הוא מתיח את זה לקביעות ארוכות וקשות מאוד לבן. על כל פנים, זה שיטתו. הוא אמר לנו כמה פעמים, הוא לא עצבני, ורחוק מלהיות מעוניין להסביר לנו את הכל בהתחלה. ומכל מקום, הוא יוצר לנו מין משקע כזה. על פי קו הזהב הזה, כמו שאני קורא לפה עכשיו, אז נפלה גם הפיקחות שלנו בתור נאורים, ויודעי עובדות היסטוריות ואנתרופולוגיות וכדומה ועוד, שבהם אנחנו יכולים לחשוב את עצמנו למתקדמים יותר מאשר רבי יהודה הלוי. למה? כי בפרספקטיבה הזאת שעכשיו אנחנו נמצאים בה, שבאמת רבי יהודה הלוי הולך ומחנך אותנו לשימו לב אל הנשמה, שימו לב לקטגורליות הרוחנית. על כולה הזאת, העובדות היבשות שמצביעות על יאי פיג'י ויאי לא יודע מה, ששם הדברים לא קורים כמו שהוא קורה פה, העובדות היוצאות מגדר, והעובדות ההיסטוריות שיבוא ויגידו שסתם כל הסיפור הזה של האדם הראשון, זאת אומרת שהשבוע הוא נגזר מהאדם הראשון, השבוע ממש לא נגזר מהאדם הראשון, ככה יגידו לך כל יהודי חקר כיום, יגידו לך איפה נוצר השבוע? השבוע נוצר בברית הישנה. השבוע נוצר בתנך. באמת השבוע הוא יציר רוחו של עם ישראל. וככל שהתפשט התנך, התפשט השבוע. ובאמת, האנושות כולה קיבלה את השבוע מהתנך. באמצעות הביבליה, במציאות הנצרות, במציאות התגלגלות הדברים. אבל באמת, מי שיצר את השבוע זה עם ישראל. ככה יגידו לך. ומה שהוא, שוב אני חוזר, ומה שהוא טיעון מחקרי שהוא פורך את הארגומנט של רבי יהודה הלוי מבחינת משקיעות הכסף, הוא עצם ההוכחה יותר נחרצת לטענתו במישור של תפוחי הזהב. כי שאל את נפשך על שאלת ילד, למה אנושות שלמה שיש לה שבועות משבועות שונים, שבועויות, מניות, שיריות, כל מה שאתם רוצים, מה שהזכרנו מקודם, והנה כיום, אז עד רבה, לולא הותיר לנו השם כמעט ב-FG איזה שבוע לבריאות, אפילו כבר לא היינו יודעים שהיה שבוע בלי שבוע, אלא רק מנתונים ארכיאולוגיים, אני לא יודע מה. עכשיו את נושא, מה פתאום קיבלה את האנושות? הרעיון לא ארכיאולוג, היה לה שבוע אחר. אז למה את זה היא קיבלה? ואז תחזור לעצם הנקודה שהוא טוען פה גם מבחינת משקיעות הכסף, כן? כי אין זאת אלא משהו בקטגורליות הנפשית של האנושות שזה מתאים לה. כי אם זה לא היה מתאים לה, אז המקרה לא היה מתמיד. וחזרנו אל קו ההגות שלנו בסוגיית המסורת, הקבלה, אצל רבי יהודה הלוי. לא שאבא שלי לא שיק, הוא לא משקר אותי, כמו הרובד של משקיעות הכסף. אלא זה שאני מחזיק את המסורת שאבא שלי מסר לי, אין זאת, אלא שמשהו בקרבי מעוניין בזה, ומתאים לי עם זה. ואם לא כך, זה לא היה משתמר במשך הדורות. וגם פה, אילולי שמשהו ברוח האדם באשר הוא, אחדותי הוא, קורלטיבי הוא, עם היסוד העברי, התנ"כי, אולי מקבל את זה. זה לא משתלט עליו. אלא משהו עמוק ברוח האדם רוצה שהיהדות תשתלט עליו. מהו העמוק ברוח האדם שרוצה שהיהדות תשתלט עליו? היהדות בעצמה. העניין האלוהי, האדם הראשון. אבל עכשיו צא מההבנה הילדותית של המושג האדם הראשון ותפוס את האדם הראשון, האדם הראשוני, הראשוניות האדמית, הראשוניות לאדם, התכליתיות, הערכיות, המהותיות של האדמיות, היא זאת המתבטאת באדם הראשון, והוא ודאי קיים. וזה ישות ואם יסתבר שלא הייתה ברובד ההיסטורי, כי כיום אנחנו נורא פיקחים ויודעים שהיסטוריה הייתה אחרת, אבל אנחנו פוסקים במשהו הרבה יותר מהותי מאשר ההיסטוריה, וזה מימד חי וקיים ברובד המטה היסטורי, שההיסטוריה כולה כאחדות הולכת ומשקפת אותו. והנה בזאת אנחנו נמצאים בעולם של אמונה, אבל לא אלה אמונה של סבתא שאני מוכרח לקבל פה דברים בגלל שאני לא יודע, אני טיפש ואני מאמין לחכמים והם גדולים ממני, אז אני מאמין כמו שפייטי מאמין לכל דבר פה, לא לכל דבר, לאלוהים אני מאמין. לא, בגלל שאנחנו אומרים את המילה אמונה אנחנו מתכוונים אחרת. הבנה אמונית זה הבנה כללית, זה הבנה של שכל תאומי, זה הבנה של שכל שרואה את האופי הרוחני בדברים, את האופי העקרוני, את האופי הנפשי שהולך ומחולל את האחדות בכל רובדי המציאות. תסתכל על כל המציאות כולה במבט אחד ותראה איך שיש שם שיטה. בשיטה הזאת הכללית, המבט הזה המקצועי, שלא רואה את הדברים צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, אלא מחפש את העיקרון ומבחין בו, מאחד בין תרבויות וערכים ונפש האדם, ואת הכל הוא רואה בשיטה אחת, זה מבט של אמונה. זה נקרא מבט אלוקי, מבט כללי. אליו מחנך אותנו רבי יהודה הלוי. זה עיקר העניין. טוב. לומדים אמונה. לכן אתה לומד, עוסק בספרים של אנשים כאלה. חכמי ישראל, למרות שרבי יהודה הלוי ראשון, רבם של כל גדולי ישראל, גדול בגדולים, ענק בענקים, איך נגיד, הוא והרמב״ם, שני מלאכי השרי, עומדים שם במרומים ושולטים שם, מפעילים שם את עולם הרוח של עם ישראל. בכל מקום, אחר הדברים האלה, אז אני אגיד את אשר אי אפשר להגיד. אז אל תתייחס ברצינות גמורה למה שאני אומר, אבל כל חכמי ישראל הם כאלה. גם אבדיל, קודשים של הראשונים האלה, לעומת חכמי ישראל שהם לא בגודל הזה, ודאי. אבל זה הרוח של גדולי ישראל, מה זה? זה א' ב'. ומי שאת הרוח הזאת אין לו, לא מכלל חכמי ישראל חשב. מי שהוא לא תלמיד של האנשים האלה, הוא לא תלמיד שלהם, נקודה. ואינדיקציה לתלמיד זה לא אחד שמחזיק את הספרים יודע להגיד, זה כתוב פה בעמוד זה, עמוד זה. אתה לא מבין את הרוח הזאת, אתה לא התחלת לי קיצ, אתה לא בעניינים, אתה לא מחכמי ישראל. וחכמי ישראל הם כאלה. אז תלמד בשביל זה, זה מה שנקרא ללמוד אמונה. אתה לומד קוזוי, אתה לומד מהר"ל, אז בסוף אתה מקבל מוח של מהר"ל. אתה לומד תר"ם, אתה מקבל מוח של הרב. אחר כך תקרא את כולם ותראה שכולם היה להם את אותו מוח. זה בדיוק המטרה. לכן אומרים תלמדו, תלמדו, צריך ללמוד הרבה, אתם מבינים? זה שפה, זה עולם, זה צורת הסתכלות. אבל אתה מתרגל ושים לב לענקים האלה, ויום אחד אתה נמצא באווירה הזאת. זה הופך להיות לך טבעי, אתה מבין? זה כמו שאתה בא לארץ הצרפתי. אתה מבין? אני יודע את שפתם, פה אנשים מופלאים, אפילו ילדים קטנים יודעים צרפתי, אבל אני איך אדע על חקר מה שהם מתכוונים בכל המילים שלה. טוב, תהיה פה הרבה יום אחד דבר צרפתי, אבל אם אתה תהיה תעשה פה רק גיחות קטנות ותגיד כמה מילים, אז אתה תזייך. צריך לצלול בתוך הים הזה, ואז אתה יום אחד תהפוך להיות דג. בסדר. מכל מקום אני מוסיף לכם עוד הערה קצת גם לשי. התנאי הראשון לפני שאתה ניגש, זאת אומרת הסיכוי בכלל להיכנס ולסגל יום אחד את המבט הזה, זה לצאת מתוך נקודת ההנחה שאנשים האלה הם לא חברים שלנו, הם פשוט אנשים גדולים. זהו. זה מוכרחה להיות הנחת העבודה שלנו. אנחנו עומדים פה בפני ענקי ישראל. ענקי ישראל זה יותר מענקי האדם, זה ענקי ישראל. עכשיו, אם כך, לא יכול להיות שמה שהם מוכרים לנו פה זה סיפורים כאלה שאנחנו יכולים לקנות אותם בקלות, אתה מבין? זהו. עכשיו צריכה להיות סבלנות רבה בהקשבה לדברים, אתם מבינים? ממהרים להבין אותם. כשאתה ממהר להבין אותם, אתה עושה אותם חבר שלך, אתה מבין? אותם דברים מעניינים. הנה, עד תק-תק, אני כבר יכול להגיד דרשה של מה שהוא אמר פה, סעדה שלישית בשבת. אז בסדר, הנה, אני כבר מתחיל להיות חצי תלמיד חכם, כי כבר קראתי רבע מהספר. אז האטמוספירה הזאת מכחידה כל יכולת שלנו לצאת ממה שאנחנו, קטנים כאלה. אז צריך הרבה ענווה. זאת אומרת, ענווה זה לא חושב שאנחנו אפס. זה חושב שאנחנו גדולים מאוד. רק ענווה זה לחוש את מקומנו לעומתם. ואז זה יאלץ אותנו להוציא את המקסימום מאיתנו כדי להבחין מה שיש פה. וכשיום אחד נרגיש שהתאמצנו בשביל להבין, והיה צריך מעמד כדי להבין מה הוא אומר, סימן שעשינו משהו. אבל זאת צריכה להיות הנחת עבודה. כי אם אין את הנחת עבודה הזאת, לא תגלה שום דבר. אמר הכוזרי, ואיך לא תחלש, תחלש האמנתך במניין לבריאת העולם, על ידי מה שיסופר על ידי אנשי הודו, יש להם מסורות ומנהגים הקיימים, לפי מה שהם חושבים לברור 1,000 שנים. טוב, אז אנחנו מפליגים לענייננו. כי סגרנו את הסוגריים, והעורך הנכבד עשה לנו פה קווים יפים ל... באמת יפה שיש פה קווים, סוגריים כזה, הערת אגב פה. השפה, השבוע והמספר. אבל בוא נמשיך. אתה מספר לי שיש לכם מניין? טוב, בסדר, באמת מסתבר, זאת אומרת. זה קורלטיבי עם העובדות האלה שאתה מתאים. אבל זה לא, גם אתה לא מעלה על דעתך שזה ראיה מי יודע מה. ומאידך יש ראיות לפרוך. איך לא תחלש המנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו? כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים עברו 1,000 שנים, 1,000,000 שנה. שם ההודים האלה. אז מה אתה מספר לי על 4,000 כמה? 4,000 כמה? 4,500 שנה? 1,000,000 שנה כבר עברו. זה המסורות שלהם.
זה עכשיו ברור של מזכיר את הכסף, להפוך אותם למצוא בהם את הבחזה.
לא הבנתי מה אתה שואל.
אמרנו שהאמנה במניין בריאת העולם...
כן.
אז יש אמנה כזאת.
כן.
הרבה מה מקודם בעניין הלשונות והשבוע שזה לא דבר מוחלט.
כן.
וזה האמנה של מזכיות הכסף. ובתפוחי הזהב זה משהו ניצח.
זה יהיה?
זה העניין היותר נצח, זאת אומרת, זה יציב, זה לא כמו שפה שתראה לי פתאום איזה מקום שיש שם לא שבוע, אלא 12 יום, אז זה לא תהיה הוכחה נצחת.
טוב, לא יהיה כדבריך, אז מה אתה שואל עכשיו?
לא, אני שואל אם זה המהלך שעכשיו, האם בעניין בריאת העולם הוא כבר מתחיל להביא אותנו את השלב?
לא. אני גם קצת מודאג ממה שאתה אומר, כי אני, או שאתה בגלל שאתה לא רוצה להעריך, אז אתה לא מסביר טוב, או בגלל שאתה לא מבין, לכן אתה לא מסביר טוב. זה מה שאני לא בטוח. אבל אני חושב שרבי יהודה הלוי מדבר, מה שאני פה ניסיתי להגיד, הוא מדבר בו זמנית, הוא לא... רגע מדבר על מזכיות הכסף ורגע מדבר על תפוחי זהב. באמת, מקודם כן אמרתי את זה, פסקה ממתת אמרתי את זה, שפה במסקה ממתת אז הוא מדבר, עונה לו, הוא הבין אותו במזכיות כסף, אז עונה לו ברובד הזה. אבל הוא ממשיך לאט לאט עם הרובד הזה, הוא ממשיך, זה לא עומד לו בסתירה, לא מפריע לו. מזכירות הקשת לא מפריע לו להבנה של תפוחי הזה. להפך, זה כמו מזכירות כסף שבתוכה משובצים תפוחי הזה. זה לא עומד בסתירה. וכשהוא ימשיך בהרצאת הדברים, אז למרות שעכשיו הוא תופס רק את הרובד החיצוני ולא תופס את הרובד הנוסף שיש בדבריו של רבי יהודה הלוי, זה בסדר, הוא יתקדם איתו עד שהוא יסוכרן אותו עם העומק שלו. עכשיו, מה שאני מנסה להגיד פה בשפות בשבוע והמספר, לא ניסיתי להגיד שפה הוא מדבר על משכיות כסף ואחר כך הוא ידבר על תפוחי זהב. בו זמנית, כאחד, במשפט אחד יש פה תר עבדים. זה דבר הדבור על אוף פניו, כתפוחי זהב במשכיות כסף, דבר הדבור, רק הדבר האחד הוא בעצמו יש לו שני אופנים. אתה יכול להבין אותו ברובד כזה, ואתה יכול, והוא בעצמו בונה בך עוד רובד. ומה שעכשיו אמרתי, רבי יהודה הלוי לא התכוון לזה. אני חושב שהוא לא העלה על דעתו, הוא היה מלערכתי, הוא היה קצת נבוך, רבי יהודה הלוי, לא היה יודע את העובדות שאנחנו יודעים כיום. הוא לא התכוון להגיד, טוב, לא משנה לי משכיות הכסף, רק אני סתם אומר אותו. הוא היה בטוח שמה שאומר משכיות הכסף זה נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון. אני אומר, הרובד של משכיות הכסף זה באמת לא נכון, אבל הרובד של תפוחי הזהב, אז העובדות שלנו לא מפריעות בכלל. הרובד של משכיות הכסף זה כן מפריע, אבל הרובד המהותי העמוק יותר לא מפריע. ורבי יהודה אישית, רבי יהודה הלוי אישית, העובדות האלה היו מפריעות. זאת אומרת, אני חושב שהוא לא היה כותב את מה שהוא כותב פה לו הוא ידע מה שאנחנו יודעים כיום. היה כותב את זה אחר, היה מפקש בדרך לכתוב בצורה כזאת שגם ברובד של משכיות הכסף זה יהיה נכון. אז עכשיו, ורבי יהודה הלוי עכשיו לא בשביל לבסס, כי הוא יודע שמעורער פה משכיות הכסף שלו, הוא לא חושב משכיות הכסף לא מעורער. הוא לא חשב ש... מראש לא חשב שזה, הוא לא כתב את זה בתור עיקר סיפור, לא על בסיס הטיעון הזה הוא משתית את הרעיון שלו. אבל דרך אגב, אז הוא גם אומר לנו את הדברים האלה. עכשיו, הוא כל הזמן מסביר לנו גם את תפוחי הזהב. והוא כל הזמן ממשיך להסביר לנו גם את משכיות הכסף. הוא ממשיך והוא מדבר ברובד של משכיות הכסף. ברובד של משכיות הכסף, אז הוא אומר, אני ממשיך, תראה, הבאתי לך קצת הסתברויות שהסיפור המקראי הוא אמין, והסיפור שסיפר יהוד משה לבני ישראל, אז הוא לא יכל להיות מצוץ מן האצבע, גם בגלל שלא סביר שימכור להם סיפורים כאלה לחברה שלא רוצה לקבל את זה, בחברה עוינת, וגם תראה שזה עד ימינו זה קורלטיבי מה שאנחנו רואים בימינו. ועכשיו הוא ממשיך להתווכח, אבל תראה, אבל לעומת זה העובדות האלה נעמית ישרות כל כך עם הודו, עם היוונים, אז הוא עכשיו יסתדר איתם גם כן. וכל זה ברובד של משכיות הכסף. בו זמני יש פה גם רובד אחר, שאנחנו נשאל את עצמנו למה מעניין אותנו כל כך הוויכוחים האלה, כמו ששאלנו מקודם. אז בוא נגיד, תראה, זה מעניין אותנו לא מבחינה טכנית ולהגיד משה שיקר, משה לא שיקר, אלא מבחינה מהותית. תבין את האונתולוגיה, תבין את היש, תבין את הערך. איך זה, אם באמת המציאות הוא ברועה, איך זה מתגלה בערובד התרבותי של חברה שאומרת שהמציאות לא ברועה? מה יש לנו לענות על זה? אז הוא בו זמנית כל הזמן אומר דבר כפול משמעות. הדבר הוא משמעותי לרובד של משכיות הכסף, הדבר הוא משמעותי לרובד של תפוחי הזהב.
שהם מצורכים לאדם למדינת ישראל?
שניהם רבי יהודה הלוי מלמד אותם פה אם הם נצרכים. אני חושב שמשכיות הכסף להבנה עמוקה מאוד נצרך, ולהבנה עמוקה לא כל כך נצרך משכיות הכסף. אבל האדם מישראל שיש בו כל מיני רבדים, אפילו בכל אדם, גם ממי שנצרך לרובד הגבוה, לא יזיק לו שיכיר גם רבדים נמוכים. שלא לדבר על זה שישנם אנשים שהרובד העמוק הוא לא להם, הרובד הפשוט כן להם. כל פנים, זה טוב וזה טוב, למה אל תמנע טוב מבעליו? יכול להעניק לא רק זהב אלא גם כסף, זה מה שלא תעשה. לא, רק זהב, לא, גם כסף טוב. כן, תזכיר לי חברים לך. כן, כלא נכונים. מתעלמים? מה מתעלמים? שאומרים שזה טעות, הם לא מתעלמים, טעות. מה הבעיה? מה, יש לא יכולים לטעות? יכולים לטעות. משה רבנו יכול לטעות. בא לכלל טע, בלכלל כעס, בא לכלל טעות. משה רבנו יכול לטעות, אז גם חזר יכולים לטעות. טעות, מה הבעיה? תלוי מה אתה מבין. הנה הדוגמה שאנחנו עוסקים פה עכשיו, זה מודל קלאסי לכל המקומות ששם תמצא טעויות. טוב, אז באים חזל ואומרים לך כל מיני שטויות מבחינה שאנחנו יודעים כיום, מבחינה רפואית, מבחינה אונתולוגית, מבחינה לא יודע. חזל בעצמם כותבים באיזשהו מקום, היה ויכוח בין חזל לבין הפילוסופים היוונים, והיוונים צדקו. האם גלגל חוזר ומזלות קבועים או... אז הנה חזל לא מיושים להגיד טענו, זו התפיסה שלנו, היוונים חלקו עלינו, וזה כן צודקים. טוב, לא, אמרו, רגע, 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 זה קצת בעייתי, אם זה לא יכול להרער קצת את אמונתנו בחז"ל. חז"ל יודעים להגיד, שטעינו, יכול המדע הכללי ללמד אותנו דברים על טעותינו, זו גדלותה, לכן אמונתנו בהם. כי הם לימדו אותנו את הדבר, המון דברים לימדו אותנו, והדבר היקר מכל שהם לימדו אותנו זה להיות אנשי אמת. מה חזן באים ללמד אותנו? להיות אוהבי אמת. ואם קנית את המידה הזאת שאת אוהב את האמת, קנית את אהבת השם. ואם אין בך את אהבת האמת, גם שאתה קורא ומחפה אותה בכל מיני מילים, אמונה בחזן, אמונה בזה, כבוד לראשונים, כבוד לזה, אז את רוחם של חזל לא קנית. אז להפך, זה שאנחנו כל כך מעריצים את חזל בגלל שהם את היקר מכל הם יקנו להם. ולי, אני חוזר עוד פעם על דבריי במה שאני אומר, מה שקרה פה, הדוגמה שהבאתי לכם פה, זה מודל קלאסי שלערכתי ברוב המקרים ככה זה, זאת אומרת, אז בסדר, ברובד הטכני אז באמת זה פרוך, לא נכון, אבל ברובד המהותי שהוא עיקר עניינים, יכול להיות שבזמנו לא אלו על דעתם שהם אומרים דבר לא נכון, חשבו שהם אומרים דבר נכון, קיבו שהם אומרים דבר נכון, או שהם ידעו שזה האמת שמה שאני יודעים נכון לרגע זה, הם סתם לא היו טיפשים וידעו את מה שכל איש מדע יודע, שכל תפיסה מדעית איננה אלא מרבון מוגבל עד שיתברר משהו כללי יותר, משהו נכון יותר, תבוא עוד אינפורמציה, תבין יותר. אבל זה מה שאנחנו יודעים בשלב זה. אז כל פנים, בין שזה כך, בין שזה כך, בין שהם ידעו שידעו בסוף אחרת, בין שהם לא ידעו, חשבו, זה נכון. לא.
אין חשש
שאין
ברובד
הזה, לא
נכון,
של ברובד המהותי, שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה אני אגיד, יש חשש. אז מה? אז עכשיו בוא נמשיך עם מה שאתה אומר, ואני בזאת אומר לך את מה שאומר הרעה בספר החינוך. שאמרה לך התורה שתעלה, יבלג לך דבר למשפט, בין דם לדם, לדין לדין, נגד לנגד, דברי ריבות משריך. אז לא אמרה לך התורה שתלך לסנהדרין ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, בגלל שסנהדרין לא יכול להיות שניתו. כי אומר החינוך, טעות, מצודה פרוסה על כל החיים. הם כן יכולים לטעות. ומכל המקום, כשאמרה לך התורה לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, זה לא בגלל ההנחה שהם לא יכולים לטעות, זה בגלל ההנחה של אף שהם יכולים לטעות. ויש מקומים שהם טועים. הרי אלים דבר של ציבור, וכאשר סנהדרין הורו, והורו בטעות. זה כל מסכת הוריות, וזה יוסקת. אז יש מסכת שלמה על זה שחזל טועים, לא חזל. ההורים של חזל. סנהדרין, נביאים, יכולים לטעות. אז יכול להיות, ואם יעלם דבר. אבל כשאומרת לך התורה, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זה בגלל החשבון ההגיוני הפשוט. אתה, אין ספק, הם יכולים לטעות. מה הצעתך, מאחר שהם יכולים לטעות, מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? זאת אומרת, אז רגע, אז מה? אז אולי לא נסמוך על דבריהם. כי הם עלולים לטעות. כן, מעניין, ועל דברי מי נסמוך. אז בקצרה, אז ההצעה שאומרת שלא נסמוך על דבריהם, אז היא תציע לסמוך על דברי מי? שהוא לא עלול לטעות. כשאתה מתחיל לא לסמוך עליהם, על מי תסמוך? על שכלך תסמוך. עד שהם יטעו פעם אחת, אתה תטעה אלף. אז טוב לך לסמוך על דבריהם תמיד ולטעות יחד איתם פעם אחת באלף, ולא לסמוך על חוכמתך הרבה שעד אתה באבדון עם קבלות. סליחה? סליחה?
ואם אני מאוד מאוד חכם, נניח, אני לא, אבל נצייר מה תזיקר, אבל אני איתה פחות.
אבל זו התכונה היותר מובהקת של האידיוט היותר גדול, שהוא מאוד מאוד חכם בעיני עצמו. זה אחד מהאינדיקציות היותר מובהקות, יותר מובהקות לאידיוט המובהק. זה שהוא כל כך חכם, בטח כשהוא עומד מול חז"ל. כולכם, אז באמת לא חכמים לעומת חז"ל, אבל אני. אתה מבין? אז במסגרת זאת, אז עד כאן דברי הרעה. אפשר להסתפק בדבריו. מאחר שהשעה נגמרה, אז גם אני מסתפק בדבריו. אם השעה לא הייתה נגמרת, אז הייתי אומר לכם עוד כמה דבר. אבל תשנו על זה שבוע. מינימום שבוע. אם לא תעוררו את זה פעם נוספת, אני אשאר.